עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05, אם תרצו בדיוק, 1:04:43.5, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים, מאירה פרץ וליאור שד משפיצר, על הדיגיטל, אחיה הכהן, אחראי ללייב אליעזר בן יהודה, האחראי לשידור ב-103 FM הוא סתיו קורנס, וב-104.5 מיטל נברו, ומספרי הטלפון שלנו כרגיל למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ניתן גם לשלוח שאלות קצרות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70. לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה ישנה תוכנית קרסו ובוזגלו, תוכנית שלא עוסקת ברפואה, שעוסקת ברגשות, שעוסקת בפרפסיכולוגיה, שעוסקת בפסיכולוגיה, שעוסקת בתרבות, שעוסקת בכל מיני דברים אחרים, נושאים אחרים לגמרי, נושאים שמשותפים לכולנו, ונושאים שאנחנו מביאים, זה רעיונות, אנחנו מביאים מומחים בתחום, ומשוחחים איתם על הנושא, ומומלץ לכם לשמוע כל יום שני ב-10 בלילה, ובנוסף אני רוצה להזכיר לכם שאפשר להיכנס לפרופסור קרסו, הערוץ הרשמי באינטרנט, ולראות כל מיני תשובות לשאלות מעניינות, לשאול גם שאלות חשובות שהן משותפות ומעניינות את כל הקהל, אז אני עונה דרך האינטרנט, אם לא אפשר לפנות לכאן, וכל מיני נושאים בכלל מעניינים. ואני רוצה, לפני שאני מתחיל, לברך את כל האנשים שמאזינות לנו. היום יום האישה, ואני כבר כתבתי איזה פוסט על זה, ובין השאר כתבתי שהאישה למעשה היא המין החזק. היא מספיק חזקה כדי שתוכל לתת לנו את הקרדיט, טוב, בסדר, אתם המין החזק, רק תהיו בשקט. תמותת תינוקים, ילדים, זכרים, היא יותר גדולה מתמותת תינוקות, מבחינה גנטית היא יותר חזקה, נשים מעריכות חיים יותר מגברים, נשים עוברות דברים שאני לא מאמין שכל הגברים היו יכולים לעבור. אז אני רוצה לברך את כל הנשים שמאזינות לנו, את הנשים הפרטיות שלי, את החברות האהובות שלי לעבודה, בהזדמנות זאת גם את מאירה פרץ וליאור שדמי, ואת מיטל נברו, וזהו, מה אני אגיד לכם? שיהיה לנו הרבה נחת, ושיהיה להם הרבה בריאות, והרבה דברים טובים, ובינינו, הרי אי אפשר לחיות בלי נשים. אז בואו ונתחיל. ומי איתנו על הקו?
שלום אדוני הפרופסור.
שלום וברכה.
אני מסכים ומצטרף לברכות.
תודה רבה, תודה.
אני בן 69, ואני כן. עושה תזונה בסדר.
רק תגיד לי בן כמה אתה. מה שמך, סליחה.
שלום, אני בן 69,
כן.
ואני עושה תזונה בסדר. ואני אגיד לך, הטריגליצרידים שלי הם 99, וה-HDL שלי 45, זה השתפר לעומת בדיקה קודמת.
סימן שהגברת כנראה את הפעילות הגופנית.
אבל הקולסטרול שלי הוא 209, ו-LDL 144, והנון HDL 164, שאלה נעשו פחות טוב. למה אלה משתפרים ולמה אלה פחות טובים?
תראה, ה-LDL קשור גם לחילוף חומרים, זה יכול להיות גם דבר גנטי, וה-LDL יכול גם להיות קשור לתזונה. אם אתה, כמו שהכולסטרול, כמו שהטריגליצרידים קשורים לתזונה, אם אתה אוכל פחמימות, אתה אוכל לחם, אני לא מדבר עליך, אני מדבר באופן כללי, כי יש לנו מאזינים שאני רוצה להדגיש להם את העניין. אבל מי שאוכל פחמימות, הרי אם אנחנו אוכלים עוגות ושוקולד ותפוחי אדמה ולחם, אנחנו משמינים. למה? כי אני מדבר בצורה ציורית יותר, השומן, הסוכר, הופך לכולסטרול, והכולסטרול זה שומן. איך הוא הופך לכולסטרול? דרך טריגליצרידים. טריגליצרידים זה כאילו השלב המעבר שבין פחמימות לשומנים. עכשיו, אפשר להוריד טריגליצרידים על ידי הורדת פחמימות. אי אפשר להוריד, או קשה מאוד להוריד את השומן הרע, את ה-LDL, על ידי דיאטה. אלא אם כן אתה לגמרי, לגמרי, לגמרי נגזר, מה שלא בריא גם ולא רצוי, משומן ממקור חי. אפשר לחיות מצוין בלי, כלומר כטבעונים, אם משלימים כמה תוספים, אבל בשומן ממקור חי, כלומר בביצים יש פחות, אבל בגבינות, במוצרי חלב, בבשר, בעוף, בדגים, יש קולסטרול. ויש קולסטרול שהוא הקולסטרול הטוב והלא טוב, אבל בעיקר הלא טוב. אז הדרך היחידה, אם זה 144, או לנסות להפחית שומן, אם אתה אוכל שומן מהחי, אם אתה אוכל שומן כבש, אם אתה אוכל דג, בחלק התחתון של הדג מתרכז הרבה שומן, אז אתה יכול להוציא אותו. אם אתה אוכל עוף, אתה יכול להוריד את האור, כי מתחת לאור יש שכבת שומן. אם אתה אוכל בשר, אתה יכול להוריד את השומן מהבשר. זוהי אחת הדרכים לנסות להוריד את ה-LDL. והדרך הנוספת היא באמת פעילות גופנית שמעלה את ה-HDL. ולפעמים גם אם מוסיפים אומגה 3, זה גם יכול לעלות את ה-HDL, את הכולסטרול הטוב, פעילות גופנית מעלה את הכולסטרול הטוב, ואם שום דבר לא עוזר, אז כדורים. אנחנו מעדיפים שהשומן הרע, כלומר ה-LDL, יהיה פחות מ-130 אצל אנשים צעירים ובריאים. אנחנו רוצים שהוא יהיה פחות מ-100 אצל אנשים עם גורמי סיכון כלליים, ואנחנו רוצים שהוא יהיה פחות מ-70 אצל אנשים עם מחלות לב או מחלות כלי דם.
אז המליצו לי לקחת אטוזט.
אטוזט, אטוזט מצוין, זו תרופה מצוינת. אטוזט זו תרופה שמורכבת משני חומרים. חומר אחד הוא חומר שהוא סטטין, שהוא מונע יצירת כולסטרול בכבד, והחומר השני הוא חומר שהוא מונע ספיגה של הכולסטרול במעיים. אז מצד אחד אתה תייצר פחות כולסטרול, מצד שני אתה תספוג פחות כולסטרול, ואז הכולסטרול שלך ירד. זו תרופה טובה.
אדוני הפרופסור, יש לזה נזקים, כי אומרים שזה אולי פוגע בחמצון, באנרגיה בלב,
זה לא פוגע לא בלב ולא בקצב הלב. זה נזקים יש לכל דבר, אבל אם אני עושה חשבון, אנחנו ברפואה עושים מאזן, מה שנקרא עלות תועלת, מה אני מרוויח ומה אני מפסיד. עכשיו, אם יש תופעת לוואי לכדור, תמיד אפשר להפסיק אותו. אני חוזר, יש תופעת לוואי לתרופה, תמיד אפשר להפסיק אותה. זה צריכים להכניס לראש. עכשיו, אם אתה לוקח, הנזק מכולסטרול גבוה, הוא הרבה יותר גרוע, או יותר מסוכן, מהנזק התיאורטי, אני אומר תיאורטי, שיכול להיות מתרופות להורדת כולסטרול. כי התרופות להורדת כולסטרול, לא אצל כולם, לא לכולם יש תופעות לוואי. תופעות לוואי הן נדירות יותר, אחרת אם, כשיש תרופה, שתופעת הלוואי שלה היא מסוכנת, לא מאשרים לייצר אותה, לא מאשרים להוציא אותה. או אם מגלים אחרי שנה, שנתיים, שיש לתרופה תופעת לוואי, פוסלים אותה ומורידים אותה מהשוק, כמו שקרה להרבה תרופות.
עכשיו, אם אני מקבל במקום אטוזט, שהבנתי שזה מקורי, אני מקבל שני כדורים, אחד ליפיטור ואחד איזקור,
אלה אותו יהיו דבר.
באותה מידה?
כן. כן, כי האטוזט לא 100%, מיליון אחוז. למה? כי האזיטרול או האטוזט זאת אותה תרופה שנמצאת, כלומר, התרופה מורכבת נגיד מליפיטור, שזו התרופה שמעכבת או מונעת יצירת כולסטרול בכבד, והתרופה השנייה היא התרופה שמונעת את הספיגה. וכך לקחו את שני הכדורים האלה וחיברו אותם ביחד.
לא, אני שואל מהבחינה הזאת שהאזקור זה גנרי, זה לא מקורי.
לא, ההבדל בין גנרי למקורי הוא היום הוא לא הבדל גדול.
אז אתה ממליץ.
תשמע, כן.
אם אני לא מקבל
אזקור,
אני יכול גם את הלפיטור והאזקור.
כן, בפירוש כן. בפירוש כן. ביחד. בערב לפני השינה, או בערב אחרי ארוחת ערב מאוחרת יותר.
באופן קבוע? כל ערב?
כן, אין טעם לקחת את זה יום כן, יומיים לא. אם לוקחים תרופה, לוקחים אותה.
אבל רציתי לשאול, יש לי דום נשימה ברמה קלה, וכבד שומני ברמה קלה.
כמה, מה הגובה שלך וכמה אתה שוקל?
הגובה שלי 167, שוקל 67, ה-BMI שלי 24.
נו, אז אתה מבחינת משקל אתה בסדר. אני רוצה להגיד לך שלאחוז גבוה באוכלוסייה יש כבד שומני. בוא נגיד ככה.
רציתי לשאול, כי הגסטרולוג אומר לי לפנות לרופא ריאות.
לרופא ריאות, אחד, בגלל אדום נשימה.
בגלל אדום נשימה. הלכתי לרופא ריאות, אומר לי, תיקח סיפאפ. הלכתי לרופא אף אוזן גרון, אמר לי, לא, מספיק תכשיר לנזל שיש לך, ואתה לא צריך לקחת סיפאפ. למי אני צריך לשמוע?
אתה צריך לקחת קודם את התכשיר שהציע לך רופא אף אוזן וגרון.
זה לנזלת שיש.
לא, בסדר, אבל לא באופן קבוע. מאיזה תכשיר הוא הציע לך?
כן.
איזה תכשיר הציעו לך לנזלת? כי יש תכשירים לנזלת שמתמכרים אליהם.
לא זוכר את השם.
אוקיי.
אבל הוא לא המליץ לי סיפאפ, בפירוש.
בוא אני אגיד לך משהו.
כן המליץ לי סיפאפ.
מה עליך לעשות? אז בוא אני אגיד לך. אני אשאל אותך קודם, יש לך לחץ דם גבוה?
לא.
אתה מקבל טיפול ללחץ דם?
לא.
אוקיי. אתה קם הרבה פעמים בלילה?
אני אגיד לך מה אני עושה, אני הולך לישון בכוונה מאוחר בסביבות שעה 12, ומשעה 8-9 אני מפסיק לשתות כדי לא לעשות
יופי, מצוין.
אז אני ישן בערך עד שעה 5, הולך לעשות פיפי, ואחר כך נמנם עוד איזה שעתיים.
מצוין, מצוין.
ולפעמים ישן בצהריים קצת, כן.
סימן שאתה מאזין לתוכניות שלי.
תמיד, הרבה שנים.
אוקיי. תקשיב, מה שאני הייתי עושה, אתה ישן לבד או יש עוד מישהו בחדר שישן איתך?
אני כמעט ישן לבד, כן, לבד.
תראה, אתה קם עם פי יבש?
אני לא חושב, אתה אמרת לשון על בזווית של 30 מעלות, זה מה שאני עושה גם.
אוקיי, לא, אני אמרתי לשון בזווית של 30 מעלות למי שיש ריפלוקס. לא הצעתי את זה כעצה גורפת.
כעצה גורפת. אוקיי.
לא, לא, אז אוקיי. תראה, דום נשימה בשינה זו מחלה שיש לה תופעות לוואי. אם אתה לוקח טיפות אף, ואתה ישן טוב כל הלילה, כשאתה קם בבוקר, אתה מרגיש עייף?
לא, לאחרונה, מה שאני עושה, מה שאמרת כאן, שאני הולך לישון ב-12 וקם בסביבות 5, אני פחות עייף מאשר קודם.
תראה, אחד הסימנים של דום נשימה בשינה זה עייפות במשך היום. אנשים קמים בבוקר הם כאילו יותר עייפים ממה שהם הלכו לישון בלילה. בבוקר הם מנמנמים כל הזמן. הם נוהגים באוטו לעבודה ומרגישים שהם רוצים לישון. הם יושבים בעבודה אם הם עובדים. ויש איזה מצגת או יש משהו הם מדגישים שהם רוצים להירדם. כלומר, ישנה עייפות במשך היום. למרות שהם ישנו כאילו 8 שעות כל הלילה. עכשיו, הנקודה היא שקשה לי להגיד לך, כי אם היית ישן ומישהו היה איתך בחדר, הייתי שאומר לך שתשאל אותו אם אתה נוחר בלילה.
אבל את זה אני נוחר.
אתה נוחר הרבה. אם אתה נוחר הרבה, אז זה חלק מדום נשימה בשינה.
יש לי 13 חסימות.
13 בכמה זמן?
יש לי דום נשימה ברמה קלה, 13 חסימות.
13 בשעה?
כן.
אוקיי. 13 בשעה זה באמת ברמה קלה בינונית. אני הייתי קודם כל לוקח את טיפות האף, ורואה אם זה עוזר לך. אם זה עוזר לך, טוב. אם לא, תמיד אפשר לישון עם סיפאפ. סיפאפ זה דבר יעיל. עכשיו, אם אתה ישן ב-30 מעלות, ואתה מרגיש שאיכות השינה שלך יותר טובה, ואתה קם והשמחה שלך לא מעורבבת עם הסדין ביחד, כי אנשים שסובלים מדום נשימה, קמים בבוקר, המיטה שלהם לרוב נראית כמו שהם עברו מלחמה. כלומר, הם מזיזים את הידיים, מזיזים את הרגליים תוך כדי שינה. אז יכול מאוד להיות שטיפות האף יפסיקו, אבל הדרך היחידה היא לקחת טיפות אף לתקופה מסוימת, וללכת לעשות עוד פעם בדיקת שינה עם טיפות אף, ולראות אם דום הנשימה בשינה ישתפר. אוקיי? אוקיי, שלום.
ורציתי לשאול עוד משהו קטן.
לא, מספיק, יש לנו הרבה אנשים על הקו.
תודה רבה.
השבוע הבא באותו מקום באותה שעה.
תודה רבה.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום, פרופסור קרסו, שלום
כן,
לך.
כן, שלום וברכה.
אני מאוד אוהבת את התוכניות שלך, ואני משתדלת לא להפסיד.
תודה רבה.
אני רציתי לשאול...
רק עם מי אני מדבר ומה הגיל?
רחל, ואני בת 73.
כן, אני איתך.
יש לי וירוס כבר שבוע, זה מתבטא בשלשולים כל הזמן, 4-5 פעמים ביום, וזה לא נגמר. ואני כבר יודעת איזה כלכלה אני צריכה לאכול, ואני מקפידה, וזה פשוט לא עוזר. ואני כבר פוחדת כאילו לצאת מהבית.
בוודאי.
אז מה עושים?
מה עושים? קודם כל, שולחים תרבית צועה לקופת חולים.
נכון, אבל הרופאה הייתה צריכה לבקש, לא? לעשות.
תראי, אני לא יכול לדעת מה הרופאה צריכה לעשות. אם לא, בדרך כלל, אם זה יום, יומיים, שלושה, לא מבקשים, אבל אם זה נמשך מעבר לשבוע, כדאי לבקש, כי אם זה חיידקים, ואם זה מה שנקרא קלקול קיבה מחיידקים, או הרעלת מזון, או משהו כזה, אז צריך לתת אנטיביוטיקה. וישנה אנטיביוטיקה שמשפיעה על המעיים, שכמעט ולא נספגת לגוף, אלא היא משפיעה רק על המעיים. זה דבר אחד שאני יכול להציע. אז אם אחרי שבוע שלשול לא מפסיק, אז אפשר לקחת תרבית צועה ולראות אם גדלים חיידקים או לא. דבר נוסף שאפשר לעשות, כן, תבקשי. דבר נוסף שאפשר לעשות, אני מניח שאת אוכלת אורז ואוכלת כלכלה עוצרת, נכון?
נכון, כן, כן.
אוקיי, דבר נוסף שאני יכול להמליץ, זה להוסיף קצת חיידקים פרוביוטיים. חיידקים פרוביוטיים נלחמים עם החיידקים האחרים שישנם. כי שלשול ויראלי בדרך כלל נמשך כמה ימים וחולף.
כן.
אז אני מניח שאם זה לא ייגמר תוך יום יומיים, ואת לוקחת חיידקים פרוביוטיים, כלומר את התרבית צועה תקחי, כן. לפני, תשלחי לפני שאת מתחילה עם חיידקים פרוביוטיים.
מה זה יכול להיות באקטיביה?
לא, זה לא מספיק. ואני מוצרי חלב, הייתי שמח אם לא תאכלי בתקופה הזאת.
וואי, אבל אני בהתקפת נגד, כי יש לי אוסטאופורוזיס במצב...
אם לא תאכלי 4-5 ימים מוצרי חלב, או עוד שבוע מוצרי חלב, לא יקרה שום דבר. חוץ מזה, יש כדורים של סידן עם ויטמין D שאפשר לקחת אם את באוסטאופורוזיס.
אני, הרופאה מכירה אותי, אני נמנעת מכדורים.
אז אני מבין אותך, וכשחולים לוקחים כדורים אין ברירה, אבל אני לא חושב שיקרה שום אסון, אם לעוד 4-5 ימים לא תאכלי מוצרי חלב. מוצרי חלב לפעמים מעוררים שלשולים. אז בתקופה הקצרה הזאת, עד שתחזרי לאכול מוצרי חלב, זהו, מה את אוכלת כמוצרי חלב לאוסטאופורוזיס?
הרבה, אני אוכלת גבינות טרה של 5%, כמעט יותר מגביה של 250 גרם ביום.
תראי, יש הרבה...
זה אקטיביה כל יום אחד.
אקטיביה, הוא מכיל חיידקים פרוביוטיים, אבל בכמות קטנה. לא, את אוכלת כנראה מספיק סידן.
אני יודעת, כי אני סבלתי עם...
יש ריקוטה של 5%, ריקוטה של 5%, אני לא יודע אם את אוהבת, אבל היא מכילה...
אני אוהב אם זה טוב לי.
כן, זה טוב לך כי זה מכיל הרבה סידן, פרוסה אחת של גבינה צהובה ביום גם, או שניים, גם מכילות הרבה סידן, סרדינים מכילים הרבה סידן.
אוי, אני לא מסוגלת.
את לא מסוגלת, אוקיי. טחינה מכילה סידן.
נכון, טחינה אני אוכלת כל יום.
אוקיי. אז מה שאני מציע לך, תרבית צועה,
כן.
ומה שאני מציע לך וחוזר ואומר, לא יקרה שום אסון אם 3-4 ימים, לפחות עד לקבלת התרבית, לא תאכלי מוצרי חלב, זה אני יכול להגיד לך באחריות.
מפחיד אותי הכאבים האלה, כי זה כאבי תוף.
בטח, זה כאבים אביתיים, ואז את יש לך את השלשול.
הניבונים האלה, לא, האוסטאופורוזיס. בגלל זה אני אוכלת כל כך הרבה מוצרי חלב.
מה מפחיד אותך? אוסטאופורוזיס לא כואבת. כואבת רק אם יש שברים.
וואי, אני סבלתי. שלחו אותי למרפאת כאב, רצו לתת לי את הזריקות האלה של הקורטיזון.
טוב שלא נתנו אם יש לך אוסטאופורוזיס.
נכון.
כן, אבל לפעמים יש שינויים בעמוד השדרה שגורמים לכאבי גב, והם לא בגלל אוסטאופורוזיס. עובדה שעדיין יש לך אוסטאופורוזיס ואין לך כאבים.
בגלל הגבינות, אני חשבתי.
כמה זמן את לוקחת את הגבינות?
שנתיים.
קשה להאמין שהגבינות שיפרו במשך שנתיים את האוסטאופורוזיס בצורה כל כך דרמטית.
פרופסור, כן, אני הייתי הולכת הרבה...
אני שמח.
הייתי הולכת הרבה למיון, נתנו לי את כל הכדורים החזקים האלה, הנרקוטיקה וכל הדברים האלה, והרגעתי שאני בתוך לופ כזה, שאני חייבת לצאת מזה.
עם הצלחות אי אפשר להתווכח. אם את אוכלת גבינות וזה פותר לך את כאבי הגב,
כן.
תבורכי.
אז מה לעשות?
להמשיך. לא, 3 ימים את יכולה להפסיק. לא יהיה לך כאבי גב מ3-4 ימים של הפסקת גבינות. אבל אם לא, תאכלי גבינות.
זה לא רק הגב, זה הכל. זה הידיים, זה הרגליים, זה הברכיים, זה הכל.
אז זה לא כאבים של אוסטאופורוזיס, אני מאוד מצטער להגיד לך.
אבל הם אמרו לי כל הזמן, האורתופד.
אבל אני לא יודע מה אמרו לך, אבל אני מכיר, אני מטפל 50 שנה באנשים, 54 שנים אני מטפל באנשים עם כאבים. אני מומחה, אחת המומחיות שלי היא לכאב. כן. כאבים בכל העצמות, בידיים, ברגליים, בגב, בכל הגוף, אלה לא כאבים אופייניים לאוסטאופורוזיס. אלה כאבים אופייניים למחלה רומטית, אלה כאבים שאופייניים למה שהאימא שלנו הייתה קוראת רומטיזם או רבמטיזם, כן. והייתה מזהירה אותנו להיזהר מרוח פרצים, את נכון. בטח זוכרת, כן?
נכון.
אז אלה כאבים רומטיים, כאבים שיותר קשים לפני גשם, וכאבים שהם יותר בקור לפעמים, אבל זה לא כאבים של אוסטאופורוזיס. כאבים של אוסטאופורוזיס יכולים להיות בעמוד השדרה, יכולים להיות בכל מיני מקומות, אבל באמת זה לא... זה, אבל מה שלא יהיה זה לא משנה. יכול להיות שאצלך כן, הרי רפואה זה לא מדע מדויק. אצל חלק כן ואצל חלק לא.
יש לי פריצות בכל הדיסקים, אמרו לי.
כן, בסדר גמור, אבל פריצות בכל הדיסקים זה לא אוסטאופורוזיס. זה פריצות בכל הדיסקים, זה שינויים ניווניים נכון, של עמוד השדרה, נכון, נכון. זה לא אוסטאופורוזיס. אוסטאופורוזיס זה דלדול עצם, זה העצם נעשית פחות מינרלית, יש בעצם פחות סידן, פחות זרחן, פחות בורון, פחות אבץ, כן, פחות כן. כל המרכיבים שישנם בעצם. אוקיי?
אז מה, ארבעה אורתופדים יטעו אותי לגמרי?
אני לא יודע מה, אני לא יכול לקחת אחריות, אולי הם צודקים ואני טועה. גם יכולה להיות אפשרות.
לא, אני מאמינה שהם טועים.
לא, אני אומר לך, אני לא מכיר כאבים בכל הגוף, בידיים, בפרקים, ברגליים, בגב, בכל הגוף, כתוצאה מאוסטאופורוזיס. ואני מציע לך, יש לך רופאה שמטפלת באוסטאופורוזיס?
לא, רופאת משפחה אני הולכת.
רופאת משפחה, היא נתנה לך אקטונל, או נתנה לך פוסוואנס, או נתנה לך איזה תרופה?
לא, לא נתנה לי כלום.
רק, ומתי עשית פעם אחרונה צפיפות עצם?
וואי, שנים.
נו, אז למה, אז תעשי קודם כל, תעשי, תבקשי מהרופאה.
היא נורא לא אוהבת לתת.
היא לא אוהבת לתת, אז שלא תאהב ותיתן.
לתת טופס 17.
תקשיבי, היא לא אוהבת, אז תלחצי אליה. תגיד לה, שנים לא עשיתי, יש לי אוסטאופורוזיס, את אומרת לי שיש לי אוסטאופורוזיס, אני היום בת 73, שנים לא עשיתי בדיקה של אוסטאופורוזיס, תני לי ובבקשה בדיקה. זאת זכותך לקבל את זה.
אני יודעת, פרופסור, וזה...
ותהיי אסרטיבית. ואז תוכלי גם להשוות לבדיקה הקודמת, ולראות, יש שינויים, אין שינויים, יש החמרה, אין החמרה.
זה יותר מ-10 שנים לא עשיתי את זה.
אז זה גרוע מאוד, אז אולי את צריכה בכל זאת לקבל גם טיפול לאוסטאופורוזיס. אבל כאבים בעצמות, כפי שאת מתארת, הם לא כאבים של אוסטאופורוזיס, חד משמעית, לדעתי. אוקיי?
רגע, בסדר, אני יכולה עוד שאלה?
כן, בבקשה, בבקשה.
יש לי הרגשה של חשמל... ממש זרמים בשתי האצבעות ביד ימין, ושזה קורה לי, יש לי גם נימול ברגל ימין, אבל ממש נימול, כאילו ממש הולכים לי נמלים על כל הרגל.
זה יכול להיות מעמוד השדרה הצווארי או המותני, או גם וגם. זה קורה לך בצד שמאל?
לא, בצד ימין.
בצד ימין, ברגע שזה קורה
גם
לך...
גם ביד וגם ברגל.
ברגע שזה קורה לך בצד ימין, תנסי להזיז את כל הגוף לצד שמאל. כלומר, תנסי לעמוד ישר, וכאילו להתכופף בצד, לא להתכופף קדימה, אלא להתכופף הצידה, להטות את כל הגוף, כמה שאת יכולה לצד השני. וכולל הראש. כולל הראש. ותרגישי שזה משחרר לך טיפה. כי זה יכול להיות שינויים מהדיסקים שיש לך בעמוד השדרה.
כן.
וזה בדרך כלל תלוי תנוחה. ושתשני את התנוחה של הצוואר קצת ושל הגב, זה ישחרר את התחושה.
זה בדרך כלל עומד... שאני עומדת.
כן, נכון. ואז שאת עומדת וזה קורה לך, כן. תעשי, תעמדי, את עומדת, תעמדי ישר, תעשי, תתי את הראש לצד השני, ותתכופפי עם כל הגוף לצד השני, כאילו שאת רוצה... להרים משהו מהרצפה מהצד. אוקיי?
מהצד שכנגד.
מהצד שכנגד, וזה קרוב לוודאי ישחרר לך את כל התחושות. וזה נובע משינויים בעמוד השדרה. אוקיי, רחל.
תודה רבה, תודה לך.
כל טוב, כל טוב, כל טוב. זהו רבותיי, אני רק לפני שנעבור למאזין הבא, רוצה להגיד לכם שמדי פעם אני אוסיף לתוכנית שלנו מחקר קטן, לא מחקר מדעי גדול, לא מחקר מדעי מסובך, אלא איזה מחקר קטן שהופיע, ואני קורא לזה על קצה המזלג. על קצה המזלג, משהו קטן. אוקיי, מי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני בת 35.
ואיך נקרא לך, או איך קוראים לך?
רוני.
כן, רוני.
יש לי אודם ונפיחות בבוין, ברגל. צמוד לציפורן.
צמוד לציפורן?
כן.
או במפרק שמתחת?
לא. זה ממש בחלק של הציפורן שצמודה לאור.
אוקיי.
הייתי אצל פדיקוריסטית לפני משהו כמו שנה, וחזרתי ממנה, ותוך כמה שבועות התחיל לי כמו הקצוצים כאלו, שם מרחתי סימפטומיצין, וזה לא עזר, ולאט לאט התחיל להיות אודם מסביב לאור, בחלק שצמוד לציפורן, ולאט לאט זה החמיר והחמיר, שכבר היו לי ממש כאבים, כמו תקירות כאלו. הייתי אצל פודיאטור, שחתך לי את הציפורן, לא את כולה, אבל חלק די גדול, ואמר לי להשרות את הרגל עם מים עם פולידין ולחבוש אותה, וזה באמת עזר לתקופה של כמה חודשים, ואז הציפורן עוד פעם גדלה, כנראה עוד פעם פגע באור, ועכשיו יש לי החמרה, וממש ברמה של דם, והאור כזה כאילו גודל כזה עוד ועוד. אני שמה פולידין, קמה בבוקר ויש דם טרי.
אוקיי, את צריכה ללכת לפודיאטר עוד פעם, כי יכול מאוד להיות שיש לך ציפור. הוא גזר לך את הציפורן עמוק.
נכון.
ואז הציפורן גדלה שוב. היא גדלה נכון. שוב, והיא שוב פעם חודרת. בדרך כלל ציפורן חודרנית חודרת לחלק העליון של הציפורן, לקצה שלה. אבל אצלך היא חודרת לחלק התחתון, קרוב למיטת הציפורן. אז יכול נכון. מאוד להיות שיצטרכו בטכניקה מסוימת להרוג, לצרוב, לנטרל את מיטת הציפורן, ולשרוף אותה כאילו שהציפורן שלך תגדל, אבל היא תהיה טיפ-טיפה יותר צרה.
אוקיי.
וברגל זה לא משנה. בלייזר, כן, עושים את זה בלייזר.
השאלה שלי, אם יש אפשרות, זאת אומרת, הייתי שוב אצל פודיאטור, הוא עוד פעם רצה לחתוך, וזה כאילו...
אפשר לחתוך, אפשר לחתוך ולחזור, ואז בתוך, זה בדרך כלל תוך חודשיים חוזר, חודשיים שלושה חוזר. נכון. כן. זה הזמן שהציפורן, הציפורניים ברגליים גדלות יותר לאט, ואז הוא גוזר את זה כמעט עד הסוף שהוא יכול, הוא נכנס מהצד ויורד לאט לאט לאט, כן?
אוקיי.
הוא ירדים לך את המקום גם בטח, כי זה קצת כואב. ירדים?
לא, האמת שלא.
לא, קצת, אז זה כאב. נכון. כן, ובשלב מסוים הרגש יותר טוב לחודשיים שלושה, ואז לאט לאט זה התחיל להיבנות מחדש, הכאב והאודם והנפיחות והדלקת. אז לכן הדרך היחידה במקרים כאלה, היא לצרוב את מיטת הציפורן, ממש את ה... ולעשות ש... ואז הציפורן תגדל, אבל היא תגדל טיפ-טיפה יותר צרה, ואז היא תוכל למצוא לה את המקום, ולא יולך את הכאבים, כי אחרת זה יחזור רוב הזמן. כל הזמן.
ויש משחה מומלצת שבינתיים אפשר להקל על הכאב?
כן, משחה אנטיביוטית.
כן, אפשר...
נגד את אמרת סינטומצין, אז סינטומצין היא משחה טובה, אפשר לקנות אותה. יש הרבה משחות, אני לא הייתי רוצה לרגל לתת לך משחות אחרות, אבל שים את זאת משחה טובה.
ופולידין כדאי לשים בזמן הזה בינתיים?
כדאי לשים פולידין, כדאי לעשות אמבטיות חמות, אמבטיות עם מים פושרים, אפשר להוסיף למים הפושרים קצת מלח, אפשר להוסיף למים הפושרים קצת פולידין, אבל כדאי שרופא יראה זה, כי זה מקום שדרכו יכול להיכנס זיהום.
אוקיי, אז זה משהו שלא
ייפטר
לבד למעשה.
לדעתי לא ייפטר לבד לפי... זה כבר קרה לך לפחות שלוש פעמים?
לא, האמת שלא, זה פעם שנייה.
אז אפשר לחכות לפעם שלישית.
אוקיי, לנסות את הטיפול השמרני בעצם.
כן, פעם שלישית גלידה, כמו שאומרים.
כן. אוקיי, תודה
אוקיי,
רבה.
אוקיי, כל טוב, רוני.
אני יכול לשאול עוד שאלה קטנה?
כן, רוני, בקצרה, כי אנחנו יוצאים לפרסומות.
ממש קצרה.
כן.
אמא שלי צריכה לעבור בדיקת קולונוסקופיה, ויש לה קצת בעיה עם עצום. האם יש איזושהי אפשרות בכל זאת לצלוח את הבדיקה, ואוכל שהוא הכי פחות תראו אותו בבדיקה, כי היא ממש לא מצליחה לעבור את הבדיקה?
לשתות הרבה מרקים. מרק. Okay. אבל okay. לא, מרק, לא מרק ירקות, לא מרק עם תוכן, מרק צלול. והיא תשתה okay. הרבה מרק, במרק יש חלבונים, במרק יש שומנים, במרק יש את כל הדברים האלה, אבל זה צלול. ואם המרק צלול זה גם יסביע אותה, והיא גם תעבור את הבדיקה כשהיא נקייה.
אוקיי. תודה רבה רבה.
בבקשה. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ואפשר לשלוח וואטסאפ קצר ל-054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, והבטחתי שאנחנו נתחיל מדי פעם, אולי אפילו כל שבוע, מחקר קטן, לא מחקר מדעי עמוק, לא דבר שקשור לנוסחאות וזה, אלא מחקר עממי שחשוב לדעת. ומסתבר שאוכל ללא גלוטן משמין יותר מאוכל עם גלוטן. והמחקר נעשה בארצות הברית, צריך לזכור שבארצות הברית, וזה הסטטיסטיקה הרגילה, 1% מהאוכלוסייה סובל ממחלת צליאק. מי שסובל ממחלת צליאק, באופן טבעי אוכל אוכל ללא גלוטן. בארצות הברית מסתבר שאחוז אחד מהאנשים סובל מצליאק, אבל 25% מהקהל, מהאוכלוסייה, צורכים מוצרים ללא גלוטן. מתוך מחשבה שאוכל ללא גלוטן הוא יותר בריא, הוא יותר טוב, הוא יותר, הוא לא מזיק, או דברים כאלה. ומסתבר שהאוכל ללא גלוטן משמין יותר. כלומר, באוכל הזה מוסיפים, יש יותר סוכרים, ויותר עמילנים מסוגים אחרים, וכל מיני חומרים, ויש, וסיבים שהם סיבים שנמצאים בשיפון, בסעורה, בשיבולת שואל, בחיטה, לא נמצאים באוכל ללא גלוטן. אז מסתבר שאנשים בדקו את זה על 39 מוצרים ללא גלוטן. ואנשים שצרכו באופן קבוע והקפידו בדיאטה, וצרכו במשך תקופה של שנתיים בדקו את זה, אוכל ללא גלוטן באופן קיצוני, עלו ב2-3 קילוגרם. אנשים שצרכו באופן חלקי מהמוצרים האלה באופן קבוע, ירדו יותר. המחקר פורסם בז'ורנל, בכתב העת שנקרא Plant Food for Human Nutrition, וישבו באמת מוצרים שמכילים גלוטן, ומוצרים שלא מכילים גלוטן, ומסתבר שהמוצרים ללא גלוטן הכילו פחות חלבון, יותר סוכר ויותר קלוריות מהמזונות הרגילים שהם עם גלוטן. אז מי שלא סובל מצליאק, אפשר לאכול אוכל ללא גלוטן, אבל קחו בחשבון שזה יכול להשמין קצת יותר ולא להרזות. ואנחנו נמשיך, ומדי תוכנית או מדי שתי תוכניות, אתן לכם מחקרים מעניינים שיתנו לנו קצת פרופורציה על מה שקורה. הפעם זה על תזונה, לפעמים זה על דברים אחרים, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
היי,
שלום.
שומעים אותי טוב?
שומעים אותך מצוין.
יופי. אני לא רוצה להזדהות בשמי.
אז תזדהי בשמי. נקרא לך רפי. בת כמה את?
אני בת 43.
כן.
ויש לי, רגע שנייה, רגע שנייה, יש לי בעיה בפלאפון, אוקיי, ואני בת 43, ויש לי בעיית עיכול, אבל היא מאוד מוזרה, זה מין נפיחות כמו כדור, שאני מרגישה בסוף פי הטבעת שהוא נמצא בתוכי, וכדי להטיל צועה אני צריכה ממש, כאילו, זה קורה שכל האזור הזה, אני מתארת את מי שזה אזור סוף פי הטבעת רקטום, כדי לדחוף את הצורה החוצה. וזה מאוד מעיק עליי. עכשיו,
מה את צריכה לעשות כדי להתרוקן?
בדיוק. זה כאילו, יש לי, בוא נאמר, נראה לי שהתנועת, בנוסף לזה אני גם בדיכאון כנראה, אבל אני רוצה גם כאילו, זה כזה איפה הביצה והתרנגולת, כן? אבל אני מנסה לעזור לעצמי בשני הדרכים, לא בדיוק, אבל רגע, אני צריכה פשוט כאילו לדחוף את זה, ואז הכדור הזה יוצא, זה כאילו מין האזור המוגדל הזה, זה ממש...
לדחוף את זה עם היד, או לדחוף את זה...
לא, לא, עם המאמץ.
עם המאמץ, אוקיי.
זה אוטומטית קורה כבר, זה כאילו... ואז גם יש לי הקלה פיזית, כלומר, הכאב...
ברור, ברור.
זה ממש משפיע לי על כואב לי לעמוד, כואב לי ללכת, והייתי המון המון פעילה, אני כן עדיין הולכת ליוגה, אבל לא בכמות שהייתי הולכת קודם, והייתי הרבה הולכת ברגל, והייתי הרבה יותר כאילו חיונית מבחינת הגוף, זה משפיע עליי אפילו בעבודה, כאילו ממש כואב לי לעמוד על הרגליים.
שמת לב, כן, שמת לב אם את נותנת שתן קודם זה יותר קל?
לא, זה לא קשור. זה לא, לא קשור. זה לא קשור. עכשיו, אני שותה הרבה מים, אני אוכלת הרבה סיבים, אני תוהה עם זה, בגלל שאני גם אולי אוכלת יותר מדי סיבים, לא יודעת, אני אוהבת ירקות, אני אוכלת גם דברים אחרים, אבל זה מכביד אליי, זה כואב לי, כאילו, אני מרגישה כאילו אין מקום.
אין יותר מדי סיבים, זה לא, ואז, לא יכול להיות בגלל
אוקיי.
זה.
ואז כאילו, אני מרגישה שהרגל, אני ממש כואב לי לעמוד על הרגליים, כי זה משפיע עליי, ממש על, תראי, על כל ההתנהלות שלי בחיים, כאילו קשה לי לעמוד אפילו להכין, כאילו ממש כזה, רק אם אני שוכבת ועושה בטן או עומדת על הראש, למשל שאני עומדת על הראש יש לי הקלה, כאילו זה פחות לוחץ לי, ואני, תבין, אני כאילו, זה מראה כמה אני פעילה, כאילו אני עומדת על הראש, אני כן מצליחה.
אוקיי, בואי אבל... אני אגיד לך משהו, אנחנו צריכים לחשוב על שני כיוונים, על שני אפיקים, אוקיי. אפיק אחד שזה משהו פיזיולוגי, ואפיק אחר... לא, 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 זה לא... יש לך את זה הרבה זמן, נכון?
אוקיי,
יש לך את זה הרבה זמן.
כן.
אם זה לא מתאים לסרטן. אם זה היה סרטן, אז זה לא היה...
אבל זה נראה לי... כאילו, אולי זה קצת החמיר בשנה האחרונה, כאילו...
אם זה היה סרטן במקום ההוא, זה לא היה מחמיר קצת בשנה האחרונה. אז מי... זה okay. כל אחד, כל מחלה אנחנו היום חושבים על סרטן, יש גם מחלות okay. אחרות ברפואה. Okay. צריך לחשוב על שני האפיקים, על האפיק על הפיזיולוגי ועל האפיק הפסיכולוגי. אבל okay. צריך קודם כל לשלול את האפיק הפיזיולוגי. Okay. אני חושב שצריכה ללכת לפרוקטולוג, שהוא צריך לעשות לך בדיקה שנקראת רקטוסקופיה, או סיגמוידוסקופיה.
אני רוצה למצוא את זה לרגע, כן. תסלח לי, אני רק ארשום את זה אפילו בפה, רקטוס.
סקופיה או סיגמוידוסקופיה, שזוהי בדיקה.
אוקיי.
שנכנסים עם...
אחר כך מאירה תכתוב לי את זה, בסדר?
זה, מאירה לא יכולה לשבת, יש לה דברים אחרים לקבל שיחות. אבל את יכולה להיכנס לאתר ולשמוע עוד פעם, את יכולה להיכנס ל-103 FM, ולשמוע את השיחה עוד פעם.
בסדר.
עכשיו. מכניסים בצורה עדינה ביותר ובקלות עם חומר סיכה, צינורית קטנה עם מנגנון אופטי ומסתכלים לראות שהכל שם בסדר. ולראות אם אין שם איזה בליטה, אם אין שם איזה פיתול של המעי, אם אין איזה צניחה של הרחם, אם אין איזה צניחה של השלפוחית. כי לפעמים צניחה של הרחם או צניחה של השלפוחית יוצרת כמו כדור או כמו גוש בתחושה הפנימית. זה דבר אחד.
אבל זה באמת כאילו במאמץ, באמת יוצא החלק המוגדל הזה, ואז יש לי הקלה גם.
אוקיי, בסדר, אז לכן צריך לשלול דבר אחד. דבר שני, צריכים ללכת לגניקולוג, שיבדוק מבחינה גניקולוגית שהכל בסדר.
Okay.
עכשיו, אם פרוקטולוג לא מצא את הסיבה והסיגמוידוסקופיה או הרקטוסקופיה תקינה, אפשר לעשות לך בדיקה של מנומטריה, של הלחצים בפי הטבעת. לבדוק את הלחצים בפי הטבעת.
מה זאת אומרת?
יש אפשרות לבדוק, הרי אנחנו, כשאת מתאמצת, את לוחצת. ואת מפעילה גל של פריסטלטיקה, ואת דוחפת את הצואה. עכשיו, יכול מאוד להיות שהלחץ שלך הוא לא מספיק, או יכול להיות שיש בעיות עם ההתכווצות של האזור הזה. כלומר שהאזור הזה של פי הטבעת לא מתכווץ מספיק טוב. לכן אפשר לבדוק עם מנגנון מאוד מאוד פשוט את הלחצים בפי הטבעת. זה כמו מנומטריה. בודק לחצים.
כן, אני מרגישה שכאילו, עכשיו שהצועה יוצאת היא יותר דקה, כאילו מעוותת. זה לא...
אוקיי, זה בגלל שאת לוחצת, הרי יכול מאוד להיות, יש מה שנקרא דפקציה פרדוקסלית, מצב שבו מצד אחד את לוחצת למעלה ומצד שני את מכווצת את הספינקטר. זה מאוד אופייני לאנשים עם להבדיל, זה לא מה שאצלך, אבל אנשים עם פיסורה, שבאופן לא מודע הם מקבצים את פי הטבעת, כי הפיסור הם יודעים שזה יכאב, ומלמעלה הם דוחפים את הצואה כדי שתצא החוצה. ואז הם כאילו עושים שתי פעולות שמנוגדות אחת לשנייה. לכן את זה אפשר לבדוק על ידי פרוקטולוג ועל ידי הבדיקות שאמרתי לך. ואם הבדיקות האלה בסדר, אז צריך לחשוב על הצד הפסיכולוגי.
כי אני אגיד לך, כאילו, יש לי OCD, כן? בעבר ניסיתי ציפרלקס שהוא עשה לי לא טוב, כאילו, בוא נאמר...
יש תרופות אחרות גם, לא חשוב. יש גם תרופות אחרות ל-OCD.
חשבתי, אחר כך הלכתי, נראה לי, אולי לאותה פסיכיאטרית, והיא המליצה לי, כאילו, אמרה לי, אולי יתאים לך פרוזק. עכשיו, מה ההבדל בין פרוזק לציפרלקס? אני קצת חושבת...
זה אותם, אין לך מה לחשוב, זאת אותה משפחה של SSRI, פרוזק זו תרופה יותר ישנה, אבל להרבה אנשים יותר טובה מציפרלקס.
מאיזה בחינה? כאילו...
תראי, זה כמו... אחד אוהב יותר קוסקוס מלוח, ואחד אוהב יותר קוסקוס עם כמון, ואחד מוסיף לו לקוסקוס גם פירות יבשים. כל אחד יש לו את הגוף מגיב לכל דבר בצורה קצת אחרת. ההבדלים בנוסחה הם קטנים, אבל יש הבדלים, שניהם מאותה משפחה של תרופות, אבל לפעמים תרופה אחת מתאימה יותר לאדם אחד, ותרופה אחרת מתאימה...
זה יכול להשפיע לי על מערכת העיכול? זה יכול כאילו...
יכול.
עכשיו, שאלה כזו, אני אגיד לך מה החששות שלי, אני לא אוהבת כדורים, כאילו, אני לא אוהבת את זה, אני פתאום מרגישה שזה לא אני...
השאלה מה את אוהבת יותר, להתעסק עם השירותים בבוקר או כדור ביום? זה את צריכה לעשות את ההחלטה.
כי הרבה פעמים, לא, כי זה כאילו, יש לי גם מצבי רוח, כן? אבל העניין הוא שהרבה פעמים נגיד אומרים, את צריכה לעלות במינון לאט, זה לא עוזר הסוסיפי, כאילו אני מרגישה כאילו הפסיכיאטר לא איפשהו איתי, אלא טוב, סוסיפי.
לא, הפסיכיאטר מנסה להתאים לחולה את התרופה. יש אנשים שמספיקים להם 20 מיליגרם, יש אנשים שצריכים 30 מיליגרם, אם יש לך OCD לפעמים צריכים 60 מיליגרם. כלומר, את צריכה להבין... שברפואה אנחנו מנסים להתאים אותה לחולה, ולא שכל מי שיש לו כאב ראש מקבל את אותו כדור בדיוק. למה יש כדורים במינונים שונים? כדי שנוכל להתאים לכל חולה לעשות רפואה מותאמת אישית. יכול מאוד להיות שננסה לתת לך, שינסו לתת לך פרוזק, וזה לא יתאים לך, ויצטרכו לעבור לוויאפקס. אני סתם נותן שם של תרופה ממשפחה דומה אבל אחרת.
כן, אני, כאילו, אני קצת פוחדת, כאילו, מהקטע הזה שאחר, אני תמיד ישר מפסיקה בבום, כאילו, זה, כאילו, אני מרגישה שאני מבחינת אופי שלי או משהו כזה, לא מתאים לי טיפול עם כדורים, אבל אני לפעמים כל כך נואשת, כי אני מרגישה
שאני
לא מתאים
ללכת לפסיכולוג. אז קודם כל, אם שוללים את החלק הגופני, תלכי לטיפול פסיכותרפויטי, שהוא ודאי יכול לעזור לך. גם לבעיה של זהו, את יכולה לנסות לעשות תרגילים לחיזוק רצפת האגן, ואת יכולה ללכת לפסיכותרפיה, לטיפול קוגניטיבי התנהגותי, ולראות מה את עוצרת בתוכך, ולא מרשה לעצמך להוציא החוצה. הרי מה קורה?
אני מפחדת להחזיר הרבה ימי עבודה גם בגלל...
אחת תקשיבי, יש לך משהו בתוך הגוף. כרגע הוא נמצא בפי הטבעת. ואת לא מצליחה להוציא אותו החוצה, ואת צריכה מאוד 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 להתאמץ שהוא יצא קצת ובצורה מעוותת. בואי נלך פסיכולוגית לרקע. את עוצרת בתוכך משהו שאת לא מצליחה לבטא אותו החוצה. תקחי את זה בצורה מטאפורית. לא מוגדל, קחי את זה, אל תקחי את זה פיזיולוגית, קחי את זה פסיכולוגית. יש לך משהו בנשמה... שאת לא מצליחה להוציא אותו החוצה, את צריכה להתאמץ, וגם אז הוא לא יוצא בצורה מושלמת. יכול להיות שפסיכותרפיה תעזור לך.
כאילו, הייתי בכמה טיפולים פסיכולוגיים, ובסוף פשוט כאילו, גם בגלל הכאב הזה, אז כאילו פשוט הייתי, כאילו הייתה איזו פסיכולוגית אפילו שאפשרה לי כזה, פרסה לי, היא הבינה שזה מכביד עליי, אז הייתי ממש על הרצפה, כאילו עושה את הטיפול, אבל... זה ממש חוסר נוחות כזאת ש...
okay.
שכאילו הוא כבר מכבידה עליי. עכשיו בנוסף שאלה כזו, היה לי...
אין שאלה, אנחנו צריכים לסיים, כי יש לנו כבר את האות ברקע. לא, אנחנו לא יכולים להמשיך, אני נורא מצטער. נורא מצטער. זהו רבותיי, אני מצטער שאני צריך לקטוע, אבל תודה למאירה פרץ וליאור שדמי שפיצר שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאחיה כהן על הדיגיטל, לעזר בן יהודה שאחראי על הלייב, לסתיו קורנס ומיטל נברו שאחראים על השידור. תודה לכם המאזינים. 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, פרסומות חדשות, ומיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים מאירה פרץ וליאור רשת משפיצר. על הדיגיטל אחראי אחיה הכהן, על הלייב אליעזר בן יהודה, האחראי על השידור ב-103 FM הוא סתיו קורנס, וב-104.5 אחראית מיטל נברו, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ניתן גם לשלוח וואטסאפים קצרים ל-054-70-103-70, אני מזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה, ישנה תוכנית קרסה ובוזגלו, שעוסקת, שלא עוסקת ברפואה, שעוסקת בגוף, בנפש, ברגשות, בהחלטות, בניצחונות, בכל מיני נושאים מעניינים שמעסיקים אותנו. זו תוכנית רעיונות, ואנחנו מביאים את האנשים הכי מעניינים בארץ, ומשוחחים אותם איתם על הנושא הזה. והודעה האחרונה, אם אתם רוצים עוד לשאול שאלות מיוחדות, או לראות חומרים מעניינים, בפרופסור קרסו, האתר הרשמי, אני חוזר, חפשו באינטרנט פרופסור קרסו, האתר הרשמי, יש שם כל מיני חומרים מעניינים, רפואיים ואחרים, ואנחנו ממשיכים, ומאיתנו על הקו. הלו?
הלו, מדובר בי?
כן, כן, מדובר בך.
כן, שלום לך, שלום. שמי לצורך העניין יהיה היפוקרטס.
היפוקרטס, אוקיי ידידי, בבקשה.
זה שם שכל הרופאים מכירים, נכון?
בטח, אבי ומורי, כן.
כן, גיל 68.
אני לא אקצר ואקרא לך היפו, אבל זה בסדר, כן היפוקרטס.
68, עכשיו שתי שאלות אליך, דוקטור יקר. האחת, מופיעים לי כאבי ראש בעת חשיבה מאומצת. באמת מעמד תכלי מופיעים כאבי ראש. אם אני קורא חומר עיוני ואני מנסה להקל אותו, אני מקבל כאבי ראש. לחץ דם, קולסטרול וסוכר, הכל תקין. יש לך איזה השערה?
יכול להיות בעיה של עיניים, של מיקוד.
כן.
יכול להיות בעיה שאם אתה מאוד מתאמץ, מתכווצים שרירי העורף והצוואר וגורמים לכאבי ראש.
כן.
ויכול מאוד להיות שאתה, כל מאמץ יכול לגרום לכאבי ראש. גם מאמץ אינטלקטואלי מאוד מאוד גדול.
אז אני מדבר, אבל... כן.
עכשיו, השאלה אם זה מופיע לך אחרי 10 דקות או אחרי 3 שעות.
עכשיו אני מתחיל לקרוא תוך דקה 2, מופיעים לי כאבים, ואז אני אפסיק לקרוא, אני חשק להיות עם כאבי ראש.
אז יכולות להיות כמה אפשרויות. אפשרות אחת, כפי שאמרתי, בעיה בראייה, ואתה צריך לבדוק. אתה קורא מהכתוב או אתה קורא מהמחשב?
מהכתוב, אסור לקרוא מהמחשב. אם אתה קורא מהמחשב, אתה מקבל ריצות בעיניים.
לא, מה שמותר ומה שאסור, אני לא אומר. יש הרבה אנשים שקוראים מהמחשב, ולמרות שמותר או אסור, זה לא שאסור, אבל יש דרכים להימנע מזה.
מקבלים צריבה ממחשב, מקבלים צריבה מדיגיטל.
אם היפוקרטס אומר, קטונתי להתווכח, אבל אם אתה מעומד מול מחשב, ויושב מול מחשב, וקורא מול מחשב, וכל כמה זמן יוצא החוצה, ומביט רחוק לאופק, ומביט על דודי השמש של הגגות שממול הבית שלך, ומסתכל למרחקים, אתה יכול לנטרל את זה. אבל בוא, לא, זה כבר נושא אחר.
אוקיי, אבל אם נדבר מקריאה טקסטים,
אוקיי, אז בוא נדבר ככה.
זה לא בעיה של כלי דם, אני יודע מה, של נוירונים, של כלי דם.
לא, זה לא בעיה של נוירונים, ולא של, לא איסכמי, לא של כלי דם.
אתם מה להיבדק, זאת אומרת, בסדר, אין מה לדאוג.
תבדוק ראייה, תבדוק ראייה, תבדוק עם כאבי הראש הם קשורים קרוב לוודאי, אם אתה יושב מבחינה, אם אתה יושב בנוחות ואתה קורא, אם אתה יושב ליד שולחן ומסתכל, או אם אתה שוכב במיטה והראש שלך מוטה קדימה, באיזה פוזיציה אתה קורא, כי גם לזה יש משמעות, ותראה מה קורה עם שרירי הצוואר. יש לך אולי קרוב לוודאי שינויים בעמוד השדרה הצווארי, מה שנורמלי בגיל 68, ועל גבי השינויים האלה, אם אתה מתאמץ, השרירים מתכווצים, שכיווץ שרירים גורם לכאבי ראש.
אבל בסך הכל אין מה להיות מוטרד.
אין מה להיות מוטרד במידה ובדיקת העיניים שלך למיקוד ולראייה התקינה.
שאלה שנייה, דוקטור, כמו שאתה יודע, כשכל אחד מגיב אחרת למצבי סטרס.
נכון.
מצבי סטרס, אני מגיב בחולשה, בפלג שמאל של הגוף, רגל שמאל, יד שמאל ועין שמאל. אבל זה קיימת לי כבר עשרות שנים. אני זוכר לפני 45 שנה הייתי סטודנט במחלקה לפסיכולוגיה בבר אילן, ושאלתי בנושא הזה את אחד המרצים שם, ואותו מרצה היית אתה.
כן.
ואגב, לא השתנית מאז, במראה.
תודה רבה. או, במראה השתניתי הרבה. במראה השתניתי הרבה אם היית סטודנט שלי, לא ראית אותי לאחרונה. אני פשוט הרבה יותר גבוה, נעשיתי בלונדיני עם בלורית, ויש לי עיניים כחולות. זה השינוי שחל בי, כן.
בכל אופן, יש לי אינדיקטה שזה 45 שנה, כי אותך שאלתי, עברת קורס במשהו פיזיולוגיה של עין, או משהו כזה.
עברת קורס בפסיכולוגיה פיזיולוגית כנראה, אוקיי.
כן, כן. זה בסדר, אבל בשנה האחרונה, כאשר אני עולה מדרגות, אני מקבל חולשה ברגל שמאל, ביד שמאל ובעין שמאל. אני יכול לרוץ, לשחות, ללכת, הכל בסדר. אני עולה מדרגות, אני מקבל לכמה דקות או כמה שעות חולשת פלג שמאל.
אם אתה יכול...
כל הנסיבה הנפלאות קורות אצלי.
לא רק אצלך, יש עוד אנשים. תגיד לי, אתה רץ? כשאתה רץ לא קורה כלום?
רץ, שוחה והולך, הכל בסדר. עולה גרם אחד של מדרגות, גם אם אני עולה אותו באיטיות, יש פתאום חולשת רגל.
אם אתה מסוגל לרוץ ולבצע פעילות גופנית מאומצת ולשחות ולא קורה שום דבר, זה לא דבר מדאיג. מה גם שאם היית סטודנט שלי, אתה ודאי זוכר שהעין שמאל היא לא קשורה לצד שמאל של הגוף.
כן, אבל ככה זה עדיין שמאל.
אז זהו, אז זה לא קשור, אז זה לא, אז יכול להיות שזה, שישנה איזושהי חולשה קלה במאמץ, בזה, לא יודע. איך שלא יהיה, זה לא מדליק מנורה אדומה, זה לא דבר שנראה מסוכן, ואני חוזר ואומר, אם אתה מסוגל לרוץ ולקפוץ ולשחות, ושום דבר לא קורה, ורק בגרם מדרגות, אז אל תחשוש.
שאלת בונוס אפשר, אדוני?
אפשר שאלת בונוס, היית סטודנט שלי, מגיע לך.
איך זה שאתה בקיא עד דק בכל תחומי הרפואה? אתה הרי רופא נוירולוג בבסיס.
נכון.
איך, מה הסוד שלך? איך הבאת את עצמך למצב כזה שאתה בקיא עד דק בכל? והשאלה הזאת היא ביתר סעט, מאחר שהתוכנית היא כבר בת 25 שנה, זאת אומרת, כבר מגיל 50 אתה יודע הכל, מה הסוד שלך?
הסוד שלי הוא ש...
איך הבאת את עצמך לדעת את הכל עד דק?
אני לא חושב שאני יודע את הכל עד דק, כל רופא מומחה יודע יותר ממני בתחום הספציפי שלו, אבל אני אוהב את המקצוע שלי, ואני בעיתותיי הפנויות קורא חומר רפואי. אני קורא מחקרים גם שלא קשורים למקצוע שלי, אני קורא מאמרים שלא קשורים למקצוע שלי, אני שומע פודקאסטים שעוסקים בנושאי רפואה, והרבה שנים אני מלמד סטודנטים, ואתה יודע שאחד הדברים שבו אתה לומד הכי הרבה, זה בללמד. כשאתה מלמד סטודנטים באוניברסיטה, לימדתי הרי שנים גם בבית הספר לרפואה, וגם במחלקה לפסיכולוגיה בבר אילן, איפה שנפגשנו.
גם עכשיו אז, אתה מלמד.
אני גם עכשיו מלמד. אני גם עכשיו מלמד, נכון. אז אתה כל הזמן, זה מחייב אותך גם ללמוד וגם לדעת, מאחר ואני אוהב את המקצוע שלי, אני נהנה לקרוא וללמוד, ויש לי זיכרון לא רע, זהו, ולפעמים אני מדי פעם גם לא יודע, אומר לאנשים אני לא יודע, אני אבדוק, ובשבוע הבא אני כבר יודע, ולמדתי עוד משהו.
טוב, קיבלת מחמא מזה,
או
זה שאתה גאון, אני חותם.
לא, גאון לא, בוא נתרחק, אני רחוק מלהיות גאון, וגאון מלהיות רחוק.
כל טוב, דוקטור.
כל טוב לך, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
קוראים לי ויקטור. כן, אני בן 80.
כן, ויקטור, אני איתך.
היום הייתי אצל פרויטולוג. כן. ויש לי בעיה עם תחורים. בדרך כלל, אני שם משחה זה הולך. אז לפני חצי שנה, יצא תחור גדול, ולא נכנס, כבר חצי שנה. אז היום הפרוטולוג אמר לי שחוץ מזה שיש לי תרוג תחול גדול, יש לי גם איזושהי צינורית שיש לי דלקת שיוצא מזה שם מוגלה. הוא הציע ניתוח להסיר את זה. מה דעתך?
תשמע, חור שיש בו מוגלה, האם זה פיסטולה?
לא התחור.
אני אומר חור. חור שיוצא ממנו מוגלה. כן. זה יכול להיות כמה דברים, זה יכול להיות פיסטולה, שנמצאת כן. פיסטולה זה מעבר שממנו יוצא מוגלה. כן. אני חושב שקשה לדעת בלי לקבל אינפורמציה יותר מדויקת,
כן.
אבל מה שלא יהיה, אם יוצאת מוגלה, סימן שיש שם זיהום מקומי.
נכון.
והשאלה אם עשו לך, אני הייתי מציע לך ללכת לפרוקטולוג נוסף, לקבל חוות דעת נוספת. ואם גם הוא יגיד לך ניתוח, אז צריך לעשות ניתוח. משום שלפעמים הפתח של הפיסורה, שממנה המוגלה יוצאת, הוא מעל התחור, הוא בתוכו, הוא ממש בפי הטבעת.
נכון, אז הוא ממש שמכניסים
שם, זה צינורית, מכניסים
אותו פנימה.
אז השאלה איזה ניתוח מדובר, כי יש כמה סוגים של ניתוחים שאפשר לעשות. יש ניתוח שהוא ניתוח יותר גדול, שצריך להרחיב וצריך לקרות את כל הפיסורה, אם זה פיסורה, עד שאלה, אם היא מגיעה לצד אחר או לא מגיעה לצד אחר. אלה דברים שרק לפי שאלותיך אני לא יכול להציע לך שום עצה. העצה הכי טובה שאני יכול להציע לך, זה שתלך לכירורג פרוקטולוג, לרופא כירורג, או למרפאה פרוקטולוגית בבית חולים, תבקש הפנייה לבית חולים, או תבקש הפנייה לבית חולים, ואם לא ייתנו לך טופס 17, תשלם נדמה לי 150 שקל או 200 שקל במקום טופס 17, ותלך לרופא, ותשמע דעה נוספת מאדם שגם יבדוק אותך, גם יראה בדיוק במה מדובר, וגם ייתן לך עצה טובה.
אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
כל טוב לך, ויקטור, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שלום דוד.
כן, דוד, אני איתך.
ככה, אני שואל בשביל הבן שלי, הוא בן 23.
כן.
יש לו תנועות קצת, כאילו, בכפייה כזה, שבידיים...
מה שנקרא תנועות לא רציניות, כמו טיקים?
כן.
כמה שנים יש לו את זה?
לא, זה כבר מישהו הקטן, אבל אמרו שזה יעבור, אבל זה כבר, זה לא עובר הדבר הזה. עכשיו אני גם שם לב, עכשיו הוא גם, אני חושב שהוא בתפילה, הוא מתפלל, ואז גם הוא חוזר על המילים, הרבה פעמים, לוקח לו הרבה 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 זמן, גם אולי גם מפריע לו בסדר יום שלו.
הוא גם מתרחץ הרבה?
לא, בקטעים האלה לא.
בקטעים האלה לא.
כן, של המים או דון כאלה, לא, בכלל לא. רק בזה, שיש לו תנועות, כאילו, ממש כאילו בידיים או ככה, ויש לו איזה מחשבה, שהוא נתקע בזה מחשבה או במשהו, לא יודע כאלה. אז זהו, השאלה אם זה OCD או ש...
לא, אם אין לו תקסים ואין לו כלום, זה יכול, תראה, צריכים לראות, זה יכול להיות טיקים, הוא גם מדבר או יש לו גם תנועות שיוצאות לו עם קולות?
לא, לא.
לא. רק תנועות בידיים ובכתפיים?
לא, בידיים, כמו, כאילו כמו שהוא בכי כפיים כאלה, ממש במהירות, וזה עושה רעש, כאילו, מהידיים בכפיים, לא מהגוף, כאילו, שהוא ממש כמו ככה, ממש משרשף את הידיים שלו כזה, אחד ושני כזה,
רגע אחד, יוצא לו, האם, לא האם, האם מה שיוצא לו זה כמו קנקים, או יוצא לו כמו מחיית כפיים?
כמו מחיית כפיים.
וזה עוד כל הזמן אותה צורה, זה לא משתנה מצורה לצורה.
כן, לא משתנה.
עכשיו, שהוא במתח, זה יותר גרוע?
כן, שהוא עייף אולי יותר, דברים כאלה, כן.
תראה, זה יכול להיות שני דברים, זה יכול להיות דבר שהוא דבר של הרגל, וזה יכול להיות דבר שהוא דבר של סוג של טיק. היו לו בתור ילד טיקים אחרים? בפנים, או בכתפיים, או במשהו אחר, בתור ילד.
בתור ילד.
אתה לא זוכר.
לדעת, לא זוכר.
תשמע, יש מחלקה בבתי חולים, יש מרפאות להפרעות בתנועה. כדאי ללכת לשם, שיראו בדיוק במה מדובר.
כן, אבל אמרו לי שפספסנו שזה עד גיל
18. זה לא פספסתם, לא פספסתם. יש אחוז מסוים של מקרים שזה עובר עד גיל 18, עד גיל 17, 16, ויש אחוז מסוים שזה לא עובר. אין פה מה לפספס. אז בואו נחזור, אין לכם שום אשמה בעניין, לא פספסתם שום דבר. אנחנו רואים הרבה מאוד ילדים עם טיקים ותנועות לא רצוניות, ואנחנו רואים הרבה פחות מבוגרים עם טיקים ותנועות לא רצוניות. כלומר, אחוז מסוים עובר לבד. כלומר, אין מה לעשות. ואנחנו לא נותנים טיפולים לילדים אם לא צריך. אז אני יכול להגיד לך, מבחינתכם לא פספסתם שום דבר. אם זה היה צריך לעבור, זה היה עובר לבד, ואם זה לא עבר, כנראה שזה נשאר. וזה לא היה עובר. כלומר, אם הייתם מתחילים קודם ונותנים טיפול קודם, זה לא היה עובר. אז מה שצריך לעשות זה ללכת למרפאה של הפרעות בתנועה, שהם יראו איזה סוג של טיק זה, ואם יש טעם לתת טיפול תרופתי, אם זה מפריע לו, או יש טעם להמשיך לחיות ככה עד 120.
וטיפול CBT וכל דברים האלה, מה ש...
יכול להיות שכן, אבל אני לא יודע איזה סוג של טיק זה. אם זה מופיע, אם אתה אומר לי שזה מופיע יותר במתח, יותר בסטרס, יותר בלחץ, יותר שמסתכלים, יותר שמסתכלים עליו, אז יכול להיות שזה יכול לעזור. אם אתה אומר לי, אין שום קשר, גם שהוא לבד זה קורה הרבה פעמים.
כן. אז לגבי החזרה של המילים שהוא חוזר, הוא חוזר על הממשל.
הוא חוזר על תפילה, עכשיו שהוא חוזר על אותה מילה או חוזר על אותו משפט?
על אותו משפט, על אותו מילה, כן, הכל. ממש
וכששואלים אותו למה, מה הוא אומר?
הוא אומר שבורח לו המחשבה, משהו כזה, הוא נכנס למחשבה אחרת, בתוך כדי, אז הוא כבר לא זוכר איפה הוא נמצא, כאילו הוא מחייב את עצמו, הוא לא בטוח אף פעם בעצמו, במה או איפה שהוא היה, זה נותן לו כאילו...
כלומר, הוא לא, הוא לא מרוכז, ואז הוא לא רוצה לפספס משהו בתפילה, ולכן הוא חוזר על זה. אז אם זה קורה פעם או פעמיים, זה הגיוני. אבל אם זה קורה, שאם זה קורה...
לא, זה יומיומי, זה יומיומי, זה לא...
יומיומי, אבל זה קורה כמה פעמים, נגיד, תפילה בבוקר. היא 10 דקות.
כן, אז לא, זה ייקח חצי שעה.
אז לא, זה לוקח חצי שעה, לא, אז זה צריך לבדוק את זה. זה משהו שהוא פסיכולוגי.
זה משהו פסיכולוגי או פסיכיאטרי?
תראה, ההבדל בין פסיכולוגיה לפסיכיאטרי הוא סמנטי. כי אם כל שאר ההתנהגות שלו בסדר, אז זה משהו שהוא פסיכולוגי, זה יכולה להיות איזושהי הפרעה שהיא פסיכולוגית. שאפשר לתקן אותה בטיפול פסיכולוגי, ולא בתרופות פסיכיאטריות. לפעמים כדאי את הטיפול פסיכיאטרי כדי להרגיע, אבל כל זמן שאני לא יודע בדיוק במה מדובר ואיזה סוג של הפרעה זאת, כן, לפעמים שילוב של טיפול פסיכיאטרי עם טיפול פסיכולוגי הוא שילוב טוב.
הבנתי.
אוקיי?
אוקיי, אפשר עוד שלך עד על עצמי?
כן, בבקשה, בבקשה, דוד.
אוקיי, אני יש לי גאות.
כן.
הרבה שנים, את האמת, אני לא לוקח...
הלוריל? הלוריל אתה לא לוקח?
כן, אני לא יודעת.
אז מה, כשיש לך התקפה, אתה לוקח כל חיצין?
כן, מה שהייתי עושה שנים. כאילו, לא יודע, כי אמרו לי שעדיף לא כאילו, להתחיל עם התרופה הזאת. אני לא יודע כמה זה נכון.
זה לא נכון. היום... כמה התקפים יש לך בשנה?
אז זהו, עכשיו זה נהיה לי כבר יותר. עכשיו נהיה לי ממש, בשנה האחרונה כבר נהיה לי מדי חודש, פעם בחודש וזה, אז אני כבר... מתחיל כבר לחשוב אחרת. השאלה...
תשמע, אם זה פעם בחודש, אני מציע לך לקחת הלוריל. כמה יוריק אסיד שלך? כמה חומצה אורית שלך בדם?
בין 9 ל-11.
לא, אז כדאי לך לקחת הלוריל.
כן, כלומר, ואין לו... ברגע שהתחלת, אני לא יכול להפסיק איתו.
זה לא נכון. ברגע שהתחלת, אתה יכול להפסיק. הכל אפשר להפסיק. זה לא שאם אתה... זה לא חתונה לכל החיים, אבל אם תיקח כל החיים, לא יחזרו לך התקפים. תוריד את החומצה האורית, לא יחזרו לך התקפים. או אם אתה יכול להתנזר לגמרי מאלכוהול, מבשר, משוקולד, מעגבניות, ומכל רשימה של חומרים באוכל שמעלים את החומצה האורית.
פירות מה קורה גם?
פירות אפשר לאכול.
הבנתי.
אתה מבין? אבל אני מציע לקחת לפחות כדור אחד של הלוריל ולראות כמה היוריק אסד יוצא. כי מה קורה? החומצה האורית מתגבשת בצורת קריסטלים ושוקעת בפרקים, ואז זה עושה לך נזק לפרק.
כן, אם זה בברך, זה גם מזה, נכון? בברך
יכול להיות גם, זה אופייני בכפות הרגליים באגודל. זה המקום האופייני. אבל זה יכול להופיע בכל מקום, זאת מחלה כללית. אתה אוכל הרבה בשר?
כן.
כן, אז תנסה להוריד בשר. כי בשר זה אחד הגורמים לעלייה בחומצה אורית. אלכוהול זה גורם לחומצה אורית.
הבנתי, אבל מצד שני אני קצת שמן קצת, אז איך שאומרים,
נו,
אני מנסה פחות שיהיה לי פחמימות, אז אני אוכל יותר בשר.
אז אתה יכול, אתה יכול לאכול חלבונים אחרים, אתה יכול לאכול סויה, אם אתה רוצה יותר חלבונים, אתה יכול לאכול עוף, בעוף יש פחות מאשר בשר, יש גם כן, אבל יש פחות. אבל תשמע... וגם להוריד במשקל זה יעזור לך, אבל ללא כל קשר אני מציע לך לקחת הלוריל, כדור או שניים ביום, להתחיל בכדור אחד אפילו, ולראות מה קורה. ואז אתה, הגוף שלך, מלידה, זה משהו גנטי, לא מפרק, ולא מפרק את החומצה האורית בכליות ומשתין אותה החוצה. אז היא מצטברת בגוף, ואז היא הופכת לקריסטלים, והיא שוקעת במפרקים, ואז היא פוגעת בפרקים.
הבנתי. עכשיו, אני חשבתי גם על ניתוח שרבול, השאלה אם זה גם ישפיע על הגאות?
לא, זה לא ישפיע על הגאות.
לא
ישפיע. לא ישפיע על הגאות.
הבנתי.
אוקיי, דוד. אוקיי. הרבה אוקיי, בריאות.
תודה רבה לך. תודה.
שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
שלום.
שלום, תודה רבה על התוכנית.
בבקשה.
אני דפנה, אני בת 52.
כן, דפנה.
יש לי כאב חד בגב התחתון, אחרי הליכה ממושכת של נגיד 2 קילומטר, או עמידה ממושכת של 20 דקות ומעלה. עכשיו, אני מאוד פעילה, אני רצה בריצה, שאני רצה בערך 30 קילומטר בשבוע, אין לי בכלל כאב. הכאב הזה הוא רק בהליכה או עמידה, וזה מאוד, זאת אומרת, אני חייבת לשבת כדי לשחרר את הגב, כאילו להיכופף קדימה, לחכות כמה דקות ולהמשיך. ממש, תראי. לא, אני ממש מרגישה שהוא נשבר לי עוד מעט.
כשאת רצה, הגוף כן. מפריש אנדורפינים. אנדורפינים הם מורפינים טבעיים. ולכן את מרגישה פחות כאב. כשאת הולכת, okay. את מפרישה פחות מורפינים טבעיים, ואז okay. את מרגישה יותר את הכאב. יש לך שינויים בעמוד השדרה קרוב לוודאי, ויכול okay, מאוד להיות
צילום.
ש... כן.
לא מצוי, זאת אומרת...
הצילום עשיתי.
לא, עשיתי, זהו, עשיתי רק צילום כרגע, לא מצוי.
צילום זה, את יודעת מה זה yeah. צילום? צילום זה בצורה וולגרית, אופי לי מהעיניים ותחזרי בעוד חודשיים.
השאלה זה, אם כדאי ללכת לסיטי ומראה...
זה לא ייתן, או... אני אגיד לך למה זה לא ייתן יותר. זה לא ייתן יותר משום שאת לא הולכת לניתוח, נכון?
נכון, לא.
אז,
נכון.
נו, אז אין טעם לעשות צילום או MRI או CT.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול, כאילו לא. אם יראו משהו, מה אני אצל?
יש לך שינויים בעמוד השדרה, שמתאימים okay. לגיל 50, ויכול מאוד שיש, להיות שיש לך באזור מסוים איזה מפרק, איזה דיסק, או במפרק שמחבר את האגן לעמוד השדרה, מפרק שנקרא סקרואיליאק, שגם הוא יכול להיות קצת, ואז כשאת הולכת בצורה מסוימת, או עם תבנית ההליכה לא נכונה, אז זה יכול לגרום לך לכאבים ולתלונות שאת מרגישה.
אוקיי, אז יש איזה משהו שאני אבל יכולה לעשות עם הנתון הזה, כי זה מאוד, אם אני נגיד, אם אני בחול, אם אני עומדת בתור איפשהו, זה מאוד, אני ממש לא מסוגלת, אני חייבת לשבת, לשחרר את זה.
אם זה עד כדי כך, וזה חוזר לך לעתים מאוד קרובות, תבקשי בכל זאת שיעשו לך סיטי. ואז אם ימצאו את האזור של... איפה את מרגישה את הכאב?
ממש בגב התחתון, וזה לא מקרין בכלל הרגליים. בגב התחתון ממש בחיבור בין האגן לגב, אני ממש...
אז יכול להיות שיש לך משהו במפרק הסקרואיליאקלי, ולכן יכול להיות שעם זריקה מקומית יכולים לשפר את הבעיה או אפילו לפתור אותה. אז בכל זאת, אם כך כדאי לעשות סיטי.
הבנתי. בסדר גמור.
כי יכול מאוד להיות שבטיפול פולשני, אבל לא ניתוחי, אפשר לפתור את הבעיה.
ואז זה ימנע כדי שקשה תהיה, כי הרי אין לי
כאב
תמידי, זה רק
בהליכה ו... או שכן או שלא, אף אחד לא יכול להבטיח. זה הדבר היחידי שניתן לעשות, קודם כל להבחן. ואז אנחנו יכולים לראות אם מדובר בבעיה של איזה עצב שיוצא, עצב כפי שצריך להגיד, מעמוד השדרה, מאזור L5-S1, שזה האזור התחתון, או אם זה משהו מהמפרק, שמחבר את האגן לעמוד השדרה, או לפעמים אפילו זה משהו שיכול להיות קשור לצוואר הירך באותו צד שמקרין.
בסדר.
אוקיי? אבל זה גם בבדיקה פיזיקלית רופא יכול, אם רופא בודק אותך היטב, הוא יכול גם להבחין פחות או יותר.
הוא בדק, הוא לא ראה איזה משהו, הוא אמר, זה הגיל, כאילו דברים ש... לא, הוא בדק אותי בדיקה די יסודי דווקא, ובעבר הוא עלה על כל מיני דברים, פעם לא. וזה רציתי דעתי
איך לך הרעיון. אז אלה הם האפשרויות, ולכן יכול להיות שבכל זאת כדאי לעשות CT, ולראות, כי אם יש דלקת באזור המפרק הסקרואיליאקלי, זריקה אחת קטנה של קורטיזון יכולה לפעמים לעזור, אם יש משהו ב-L5-S1, יכול להיות שגם כן איזה זריקה או שתיים, אם זה מפריע לך, כי זה מגביל אותך. אם היית אומרת לי, זה בריצה זה עובר, אבל אני יכולה ללכת, אז אני הייתי בכל זאת עושה את זה.
בסדר.
במחשבה שנייה. אוקיי, דפנה.
טוב, תודה רבה רבה לך.
כל טוב. כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, מדברת מיכל.
שלום, מיכל. אני איתך. בת כמה את, מיכל?
זה לא לגביי, אבל...
לגבי מי?
הבת שלי היא בת 9.
כן, אוקיי.
וכבר הרבה מאוד שנים בהולך ובא, היא מתלוננת על כאבי ראש. בדקנו עיניים, היו משקפיים, הורידו לה את המשקפיים, יש תקופות שבכלל לא מתלוננת, ויש תקופות שהיא מתלוננת בעיקר לקראת הערב. היא גם, לאחרונה זה גם, היא אומרת בערב שגם בבוקר בבית ספר, לא בדחיפות יותר מדי, אבל זה יכול להיות כמה פעמים בשבוע. לפני חודשיים היו שני מקרים שהיא ממש, כי היא הלכה לישון ואחרי כמה דקות היא התעוררה וממש ממש בכתה, שכאילו היא תיארה את זה כמו מנורות שדופקות לה בראש. הרגעתי אותה ו...
זה מגרנה, זה יכול להיות מגרנה. יש למישהו מגרנה במשפחה?
לא, ולי בכלל אין כאבי ראש, לא משהו...
במשפחה יש למישהו כאבי ראש?
לא, לא.
סבא, סבתא?
לא, לא, בכלל לא.
תראי...
היינו אצל נוירולוגית, והיא אמרה, בעצם השאלה שלי היא, אני חושב, יש מצבים שלפעמים אני יודעת שזה עניין של סטרס, אני מרגישה את זה. אבל יש תקופות שאין סטרס או משהו כזה, ובכל זאת לפעמים כואב להראש. הנוירולוגית אמרה שהיא בקלות, לפי בדיקה גופנית שהיא עשתה, ולפי תשאול שהיא עשתה אותה, היא אמרה שהיא לא רואה איזושהי בעיה, היא בקלות יכולה לתת לי MRI לבחירתי, וזאת השאלה, האם לעשות או לא לעשות.
תראי, אם יחזרו להתעוררויות בלילה, MRI לילדה בת 9 זה לא קל לעשות. כי צריכים לשכב שם...
מדע, כן?
כן, צריך שם לשכב במכונה, ומרדימים אותם, כי הרעש הוא רעש שילדים הוא יכול להפחית. פתאום בום בום טרח טרח, בום בום טרח
כן.
טרח, ו-MRI זאת בדיקה שלוקחת קצת זמן. בניגוד לסיטי שעושים אותה די מהר, ואנחנו לא
כן,
רוצים...
כן, ברור לי שזה יהיה במקרה שלה עם הרדמה, כי היא לא כן. תוכל להיות יציבה ולא לזוז ו...
יש לה הקאות בזמן כאבים?
לא.
מה התדירות בשבוע?
זה יכול להיות שבוע שלם שאין כלום, ויכול להיות שבוע שיש פעמיים, שלוש. זה לא משהו אבל שמפסיק לה את הפעילות, זאת אומרת...
לא מפסיק לה פעילות?
היא יכולה להמשיך לשחק אחר כך, היא יכולה להמשיך לקרוא, אם יש לה... לפעמים, ממש לעתים נדירות, כשזה בלילה, אז לקראת השינה, אז היא לוקחת, היא כבר התרגלה לקחת כמו מין ג'ל קר כזה, והיא ישנה איתו. זאת אומרת, היא נרדמת גם בקלות, וזהו, וזה עובר.
מה, תארי לי עוד פעם את הסיפור שהיא סיפרה לך עם האורות. תראי, זה שזה הרבה שנים, זה מרגיע אותנו.
כן?
כן, הרבה שנים זה מרגיע. גם שזה לעתים רחוקות ולעתים יש תקופות ארוכות בלי כאבים ולעתים יש תקופות קצרות, זה גם מרגיע. כלומר, כל הסימנים האלה סך הכל הם סימנים...
באופן כללי ילדה רגישה, ואם יש סטרס או שאם אני הלחצתי אותה על איזה עניין וזה, אז כאילו אני רואה את הקשר לפעמים.
אוקיי, יש הרבה פעמים אצל ילדים בגילאים האלה קשר קבוע בין כאב לבין סטרס. הרבה ילדים זה אצלהם כאבי בטן, אצל הרבה ילדים זה כאבי ראש, אצל הרבה ילדים זה הרגשה כללית לא טובה. אז לא נראה לי שזה משהו שמדאיג במיוחד. רופאת העיניים בדקה אותה. רופאת
היה לה משקפיים גם לשנתיים, ואז הסירו לה אותם.
כן, רק לבדוק, לא, זה לא קשור גם נראה לי לעיניים. יכול להיות שהיא מפתחת או תפתח מגרנה, כי האורות האלה, נצנוצים ואורות בעיניים וכאבי ראש, זה יכול להתאים לאורה של מיגרנה. ויש מיגרנות אצל ילדים. אני לא הייתי רץ כרגע להרדים אותה ולעשות לה בדיקות, הייתי מחכה עוד קצת ואולי עוקב ומתייעץ בעוד חצי שנה, שנה, עם רופאה נוירולוגית של ילדים עוד פעם. ועושה לה עוד פעם בדיקת עיניים.
אוקיי, הנוירולוגית שראתה אותה המליצה גם לעשות דיקור ועוד איזושהי כמו משהו תרפיסטי.
מה זה תרפיסטי? תרפיסטי זה טיפולים.
כן, טיפול...
טיפול התנהגותי או טיפול באומנויות או משהו כזה?
משהו כזה, כן.
שווה, זה לא יכול להזיק, זה יכול רק לעזור.
דיקור יכול להשפיע לטובה?
דיקור יכול להשפיע לטובה, אבל דיקור יש בו קצת אלמנט לא נעים. אני הייתי עושה מתחיל בטיפול באומנויות או טיפול רגשי.
אוקיי, בסדר גמור. טוב, תודה רבה.
כל טוב, להתראות. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום,
אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אז ברבע שעה שנותרה לנו, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, פרסמות ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו. הלו?
שלום.
וברכה.
שלום פרופסור, מדבר יוסי, מה שלומך?
בסדר גמור יוסי, ברוך השם.
תודה רבה.
כמו כולנו.
הרבה לתוכניות שלך.
כן.
רציתי שאלה.
רק בן כמה אתה יוסי?
אני בן 72, יהיה בעוד שבוע.
מזל טוב.
תודה רבה. לפני כחצי שנה בחול, כאבים בברך ימין, שבחיים לא סבלתי, אני לא ספורטאי, לא זה. כאבים שהתגברו, התגברו, התגברו, עד שלא הייתה לי ברירה בחול, הלכתי לאורתופד, הוא הזריק לי סטרואידים, וזה נעלם לחודשיים שלושה, היה ממש כיף.
כן.
חזרנו לארץ, התחיל מחדש.
צריך להישאר בחוץ לארץ.
בדיוק, זה מצוין.
כן.
בהתחלה כאבים מאוד חזקים, ובתקופה האחרונה יש איזו ירידה, אבל מה מאיר אותי מתוך שינה לפעמים? כשאני מסתובב, או ביום קצת יותר עמוס, שאני יותר הולך ברגל, או זה, אז גם כאבים. עשיתי MRI, ב-MRI רואים קרע במיניסקוס. עם אידיאלית, מימי. רציתי לשאול את הצעתך לגבי ניתוח או משהו. שלושה רופאים הציעו לי ניתוחים.
תראה, אתה... ניתוח זה פתרון טוב.
אוקיי.
אבל, והניתוח הוא ניתוח אנדוסקופי, כלומר, מכניסים, כן, כן. אבל אתה צריך לקחת בחשבון דבר אחד. אתה הולך למסאג'יסט, הוא יציע לך מסאג'. אתה הולך למדקר, הוא יציע לך דיקור. אתה הולך לכירורג, הוא יציע לך ניתוח. הניתוח הוא לא ניתוח בעייתי, אבל הוא ניתוח שתצטרך פיזיותרפיה אחריו. יכול מאוד להיות שבפיזיותרפיה טובה וחיזוק, הקרע הוא קרע, הקרע הוא קרע מוחלט או...
הוא קרע מוחלט, כן.
קרע מוחלט.
הוא קרע מוחלט, כן.
יכול מאוד להיות שכדאי לנסות פיזיותרפיה לתקופה ממושכת, אבל יכול מאוד להיות שתעשה פיזיותרפיה תקופה ממושכת, זה לא יעזור, וצריך לעשות ניתוח, ואז תגיד לעצמך, חבל שלא עשיתי ניתוח כמה חודשים קודם. כלומר, אין פה תשובה חכמה. הבעיה הזאת היא באמת, עם ניתוח, הבעיה תיפטר.
אז, עם ניתוח, הבעיה תיפטר.
כן.
כן.
תשמע, באחוז גדול, אתה יודע, אין רפואה זה לא 100%. אף רופא לא יכול להבטיח לך שהניתוח יפתור חד משמעית את הבעיה לגמרי. כי לפעמים זה עוזר יותר, לפעמים זה מצליח פחות. ולא תמיד זה תלוי, לרוב זה גם לא תלוי במנתח. כי הניתוח הוא אותו ניתוח, החיבור הוא אותו חיבור.
הבנתי, הבנתי. בסדר, אני מה זה מודה לך?
בבקשה, תודה רבה יוסי. תודה רבה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, שלום.
שלום וברכה.
קוראים לי שרון.
כן,
בת כמה? אני מאוד מתרגשת, כי אני שומעת אותך לפחות 20 שנה.
וואלה, שרון, אז את בטח בת 22.
כמעט, 49.
כן.
ואני לאחרונה, זאת אומרת, זה התחיל, פעם השנה שחוויתי את זה, היה בערך לפני חודש, הייתה לי... שפעת כלשהי, או קורונה, לא משנה, אבל בזמן השפעת, היה לי איזשהו ספזם באצבעות, זאת אומרת, כמו שנתפס שריר ברגל, אבל זה קרה לי בסף היד, בסף יד שמאל, בין אצבעות האמה והתמיצה.
נורא מפחיד.
בדיוק.
שאת כאילו לא שולטת עליהם.
נכון. וזה הרגיש, אמרתי, טוב, כנראה שיש לי קורונה, ואני יודעת שיש כאבי שרירים, אז זה קשור. אבל השבוע שוב זה קרה לי פתאום בהפתעה, בערב, ואני בריאה, סליחה, אני לא בדיוק בריאה, אני חולת סוכרת, ואני סוכרת, ואני נוטלת אוזנטי. כי אני כל הזמן מנסה לחשוב מה השינויים שקרו בחיים שלי שגרמו, שיכולים לגרום.
אוזנפיק יכול לגרום למיטב זיכרוני לקיבוצי שרירים.
אוקיי, אז...
כן. עכשיו, מגנזיום את לוקחת?
לא. לא, אבל אני
יכולה לשוקול. יש לך התכווצויות, זה לא מספיק.
לא, אין לי בדרך להתכווצויות שרירים, לא. זאת אומרת, אני לא סובלת מזה בדרך כלל ברגליים, אני כן
נפסקת. התחושה הייתה כאילו שהאצבעות כאילו עושות משהו בעצמם ואת לא שולטת עליהם, נכון?
הן מתפסקות, הן פשוט מתיישרות ואני לא יכולה להזיז אותן, הן פשוט
מתפסקות. וזה נמשך כמה שניות וחולף?
כן. כן, כן, כמה דקות. אבל יש לי זיכרון
כרגע. כמה דקות או כמה שניות?
כמה שניות.
כמה שניות. תנועה לא, זה מספיק זמן כדי להפחיד, לנסות ולראות שאת לא מצליחה, ואז זה משתחרר.
כן, עכשיו זה מפחיד אותי ברמה של אולי אני מתחילה משהו נוירולוגי שהוא יותר...
לא, בדרך כלל לא, בדרך כלל זה משהו מטבולי. בדרך כלל זה יכול להיות חוסר במגנזיום. את לוקחת איזה שהן תרופות ללחץ דם?
לא.
לא. איזה תרופות, איזה שהן תרופות, אז למה את לא לוקחת?
כי אני ממש לא רוצה...
לא, זה לא חכמה.
יש היסטוריה משפחתית של כשל כלייתי ואני ממש פוחדת...
לא, אז יש תרופות ללחץ דם שמגינות על הכליה.
אני יודעת.
לא, בואי נהיה רציניים. את אישה צעירה.
נכון.
לא, לא, את אישה צעירה. יש לך סכרת. יש לך לחץ דם. איך השומנים בדם? אני מניח שלפחות הכולסטרול של... הטריגליצרידים שלך גבוהים.
תראה, עוד לא בדקתי מאז שהתחלתי את האוזמפיק. את האוזמפיק התחלתי לפני חודשיים בערך, ועוד לא עשיתי בדיקות.
אבל סכרת מעלה טריגליצרידים. אז יש לך גורמי סיכון.
נכון.
אז תשמרי על עצמך, חבל. איך אומרים ביידיש? חרם. לא, כי אם את מאזנת את לחץ הדם, ואת עוקבת אחריו, ואת מאזנת את הסוכר, את הופכת לאישה בריאה, וככה את אישה חולה.
אני פשוט מאוד מאוד
פוחדת
מהעניין
שלה. אבל אני מסביר לך שיש כדורים שהרופא יכול להתאים לך, אפילו הייתי הולך לנפרולוג, לרופא כליות, ומתייעץ איתו איזה תרופות הוא ממליץ לך ללחץ דם. ויש מספיק תרופות שלא משפיעות על הכליות ומורידות לחץ דם.
אבל האם הבעיה הזאת של הספזם הזה הוא קשור ללחץ דם?
לא, לא, הוא לא קשור, אבל אני חושב, אני דואג לך יותר מלחץ הדם מאשר לספזם.
אני מבינה, אבל אני רוצה לבדוק קודם אם האוזמפיק מוריד לי משקל, יוריד את שומנים בדם.
תראי, זו תופעת לוואי, עד כמה שאני זוכר נדירה, אני לא יכול לזכור את תופעות הלוואי של כל אלפי התרופות שקיימות בשוק. עד כמה שאני זוכר במקרים נדירים ביותר, בזה הוא יכול לגרום להתכווציות שרירים. אבל מה שאני כן יכול להגיד לך, זה שכדאי להוסיף מגנזיום מה שלא יהיה.
אוקיי.
כן, תוסיפי מגנזיום ותראי מה קורה, ואת אוכלת, יש לך סכרת, בננות את אוכלת?
לא.
לא.
לא, כדאי... ודווקא לא בגלל הסוכרת, בגלל שזה, זה, הם פשוט כאילו, מאז האוזמפיק אני מאוד
מוגבלת ואיזה חתה יש לך...
עולים לי מה כן. שנקרא.
כי הייתי רוצה גם קצת אשלגן שתקחי. תראי, יש, אני לא יודע אם יש, יש טוניק ווטר דיאט.
כן, אני שותה. את זה אני שותה.
את זה את שותה.
חתוכה, ואני גם אוכל כן. תבוזים, שגם בהם יש אשלגן.
נכון, אוקיי. תדאגי שיהיה לך מספיק אשלגן, ותוסיפי אוקיי. מגנזיום ותראי. אוקיי. ואני פה עוד 20 שנה, אני מקווה. אני מאחל, אני מאחל לעצמי.
אני מאחלת לך.
אוקיי, שרון.
תודה רבה.
כל טוב. כל טוב, כן, ומי איתנו על הקו?
הלו?
שלום.
שלום אדוני, מדבר אלי.
כן, אלי.
ואני ב-89.
עד 120, כן.
מרים מאוד בדרך כלל, שוחה כן. והכל. דוקטור, מה שקרה לי בזמן האחרון לפני חודשיים, כף יד ימין שלי כמעט משותקת, לא יכול לקוות, לא יכול לפתוח, נתקעות לי אצבעות, וזה עבר בימים האחרונים גם ליד שמאל. קיבלתי ספרי מהאורתופד שלי, זה נקרא קטופרופן.
קטופרופן, כן.
10%, והוא אמר לי לשים כמה טיפות ביד.
ולעשות מסאז' לעצמך.
מה?
ולעשות מסאז'.
אז כן, אני עושה מסאז' כל הזמן, אני עשיתי גם אמבטיות.
פרפין, פרפין. אמבטיות פרפין עשית?
מה?
אמבטיית פרפין עשית?
פרפין לא, עשיתי אבל אמבטיות עשיתי, ואני מוכן עכשיו, הוא הציע לי ניתוח, הרופא האורתופד שלי.
לא, אבל אם יש לך את זה בכמה אצבעות, אם
זה בכמה...
אם זה באצבע אחת, אין בעיה. אבל אם זה בשתי אצבעות, בשתי הידיים, אז מה, תעשה 4 ניתוחים? יש לך מה שנקרא טריגר פינגר. האצבע שלך היא מקובצת, ואז אתה יכול לפתוח אותה עם היד, וזה עושה כאילו קלק. קלק וזה נפתח.
כן.
כן, וזה כואב לך כשזה נפתח.
בטח.
כן, אז אפשר לעשות ניתוח, אפשר להזריק מקומית, לעשות זריקה מקומית בכף היד, לנסות לעקוף את הניתוח, אבל ניתוח לעשות בשתי אצבעות, ביד אחת, ובשתי אצבעות ביד שנייה, זה קצת, זה ארבעה ניתוחון, זה אמנם ניתוח קטן ופשוט, אבל אם אפשר בלי זה, אז רצוי.
אז אני חשבתי אולי לשאול אותך, להתחיל קודם כל ביד ימין, שזה ממש כאבים, וכעבור חודשיים, אם זה לא יעזור.
אני הייתי מציע לך ללכת, הייתי מציע לך ללכת לאורתופד של כף יד.
זה הוא הפנה אותי. הוא כבר קנתה לי הוראה להסתנצל לרופא כף יד.
אוקיי, והיית אצל רופא כף יד?
מה?
היית אצל רופא כף יד או עוד לא?
לא, עוד לא, זה הוא אמר לי לחכות בתאים, הטיפות האלה, לעשות חודש הבאים.
בסדר.
אם זה לא יעזור, הכאבים, אז...
תלך לרופא כף יד ותגיד שלפני ניתוח ינסה לתת לך זריקה.
אפשר.
בסדר?
אוקיי, אז זה בסדר.
ייתן לך זריקה בשתי המקומות, קצת יכאב לשנייה אחת, ויכאב עוד יום-יומיים, ותוכל לשחרר את היד. ואם זה יחזור, אלוהים גדול.
אז אתה ממליץ על ניתוח בעוד חודש.
אני ממליץ לראות אורתופד של כף יד. אני לא ממליץ על ניתוח, כי אפשר לפעמים לעזור בבעיה הזאת, גם עם זריקה מקומית.
אוקיי. אז
השאלה עד כמה... אז לכן אתה צריך ללכת לאורתופד של כף יד, ומה שהוא יגיד לך, זה מה שצריך לעשות. ובינתיים...
עכשיו, אם...
אם מאוד כואב לך בבוקר, תכניס את הידיים למים חמים, ותפתח ותסגור את היד.
זה מה שעשיתי כל הדבר, חודש שביב.
כן.
אז זה מרגיע באמת לחצי שעה שעה.
כן.
רק אז זה חוזר.
תראה, תעשה מסאז' בחיבור שבין האצבע לכף היד. בין האצבע לכף היד זה האזור שהכי כואב. תלחץ עליו, תראה שהוא הכי כואב.
עשיתי את זה.
כן. בסדר? אוקיי. כל טוב, אלי. כן, מי איתנו? הלו?
הלו?
כן, כן, אחרונה חביבה, אם יש לי הכבוד.
יש שיר שאומר, דוקטור, תציל אותי, אימאלה.
אוקיי, אז אין לנו הרבה זמן, בואי נרוץ.
יאללה, תשמע, אני כבר...
איך קוראים לך ובת כמה את?
קוראים לי רינה, ואני בת 79.
כן, רינה, אני איתך.
כבר שלושה שבועות, שבועיים, אני סובלת מחוסר תיאבון. אני עשיתי את כל הבדיקות דם, בדיקות שתן, הכל, לא מצאתי כלום. הבטן שלי כל הזמן מקרקרת, אין לי תיאבון.
היא מקרקרת מרעב, אני מבין. את ירד במשקל?
5 קילו.
האם את נמצאת קצת בדיכאון?
כן, התחלתי לקחת ציפרלקס.
אוקיי, הדיכאון יכול לגרום לירידה במשקל בחוסר תיאבון. לכן שאלתי אם ירד במשקל, ואם זה בתקופה כזאת, ואם בדקו את הכל ולא מצאו שום דבר, אז יכול להיות שאת בדיכאון. כן.
פרופסור, אבל כאילו אני לוקחת ציפרלקס.
כן, אבל כמה זמן את לוקחת ציפרלקס?
חודש פלוס מינוס כזה.
פלוס מינוס, צריך להתחיל להשפיע, יכול מאוד להיות שאת צריכה להעלות בעוד חצי כדור.
זהו, אז באמת העליתי בחצי כדור, התייעצתי עם עוד רופא, אז הוא אמר לי, תעלי בעוד חצי כדור, במקום 10, אני לוקחת 15 גרם.
מיליגרם, כן. כן, כן, זה בסדר.
אני נורא מתרגשת, העלו אותי לשידור, איזה חמודה.
מהירה.
לא, זה לא מהירה.
זה ליאור, שתיהן חמודות, זה בסדר.
אני יודעת. גם אתה קסם, אתה קסם.
כל מי שעובד אצלי, כל מי שעובד איתי ואצלי ואיתי, הוא חמוד.
נו, זה מתאים.
שלא לדבר על סתיו, שיושב שם ושותק ועובד יפה. ואחיה ואליעזר, כן. גם את מיטל שאני לא מכיר, אבל אני יודע שהיא חמודה, אמרו לי.
איזה חמוד.
זהו, אז תקשיבי.
כן. רק שנייה, עוד שאלה אחת, אם כן. אני יכולה לקחת את הציפרלקס על בטן ריקה, או חייבים לאכול?
לא חייבים, אבל על בטן מלאה זה תרגישי הרבה יותר טוב. עכשיו, את לא צריכה לאכול ארוחה, שור אבוס וארוחת ירק. תאכלי, קחי ביסקוויט קטן, או תקחי כן. חצי פרוסת לחם, עם משהו כן. לשתות, ואחרי כן תקחי את הכדור, שיהיה לך משהו בקיבה.
אוקיי, זה חשוב שיהיה משהו בקיבה.
כן, ותנסי לאכול ארוחות קטנות, אל תאכלי כמויות גדולות, תאכלי קצת, תכריכי את עצמך לאכול, את רזה או שמנה?
רזה. אני ירדתי 5 קילו, אני בגובה 60, שוקלת 65, זה בסדר, לא?
זה בסדר גמור. מה שאת צריכה לקחת את הכדורים, אני מניח שאם הסיבה היא באמת דיכאון, וזה מאוד מתאים אם מצאו שכל הבדיקות תקינות וירד במשקל, את תרגישי יותר טוב.
עכשיו, אני אמורה ללכת לסיטי, זה יגלה משהו הסיטי?
תעשי, זה לא יזיק.
לא יזיק.
טוב, כל טוב רינה, תרגישי טוב. להתראות, ביי ביי. ביי. זה רבותיי, סיימנו עם המאזינים החמודים שלנו. תודה רבה למאירה פרץ וליאור שעד משפיצר, תודה רבה לאחיה הכהן, תודה רבה לאליעזר בן יהודה, תודה רבה לסתיו קורנס, תודה רבה למיטל נברו, תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו יהיו פה, תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה, שכל השבועים שלנו יחזרו מהר הביתה ובשלום, אמן. בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה, להתראות, שבת שלום.